לוי. על צל, על אור, ובעיקר על כל מה שביניהם. צהריים טובים. היום בפינה אציג בפניכם צלמת צעירה וכישרונית ביותר לטעמי, קרן סגב. לאחר מכן אני מארח את הצלם גדי דגון. שלום קרן.
שלום.
מה שלומך?
הכל מצוין.
קצת על קרן, תושבת תל אביב, צלמת אוטודידקטית, קיבלה מצלמה כמתנת יום הולדת לפני מספר שנים, ואז דבק בחיידק הצילום, הפך לתשוקה, ופרט נוסף, היא עובדת בהייטק.
נכון.
ספרי לנו על זה, קרן.
אני בעצם התחלתי לצלם לפני 5 שנים. קיבלתי מצלמה במתנה והתחלתי לגלוש באתרי צילום. ומהר מאוד התמכרתי. מצאתי את עצמי יושבת במשך שעות על גבי שעות ומסתכלת על צילומים באינטרנט ומחפשת השראה. בהתחלה צילמתי את הדברים הבנאליים כמו פרחים ונופים ו... בכלל חיפשתי את הצילומים היותר אסתטיים, חיפשתי זוויות צילום מיוחדות. ככל שהזמן עבר, אני חושבת שפיתחתי את הראייה הצילומית שלי, והתחלתי לחפש גם יותר תאורה מעניינת. עד שבאיזשהו שלב גם החלטתי שנמאס לי לצלם צילומים שראיתי 1,000 פעם במקומות אחרים, וניסיתי לחפש איזשהו משהו חדש, משהו שיהיה מקורי ושיוציא משהו קצת יותר אישי ומשהו
עצמי. אנחנו נגיע לזה תכף. איזה נופי צילם? מה עניין אותך?
האמת שלא משהו ספציפי. כל דבר שהוא טיפה מיוחד ושונה, לא משהו שרואים כל יום, למשל.
ראיתי צילומים אצלך מאיסלנד?
נכון, הייתי באיסלנד לפני קצת פחות משנה. יש שם חוף מדהים עם קרחונים ש... שתים להם בים ו...
כן, וזה לא קל, זה לא קל לצלם גם במזג אוויר מאוד מאוד קר? או שהיית בתקופה שהיא טובה?
היה באזור 0 מעלות, גם מצאתי את עצמי...
אז זה בסדר, שום דבר לא קפה לך?
לא לגמרי. כן, מצאתי את עצמי אחרי שגל שטף את כולי וקופת מקור, וגם החצובה קצת סבלה מזה. אבל נראה לי שהצילומים בסוף השתלמו.
אגב, אני רוצה להזכיר למאזינים שאפשר לראות את הצילומים של קרן שאנחנו מדברים עליהם. בדף התוכנית מבהקים יש אלבום שנקרא עבודות של קרן, ויש לינק לאתר של קרן שאפשר לראות גם את צילומי הנופים ודברים נוספים. למרות שאנחנו נתרכז כמובן בפרויקט הבובות שלך. ספרי לי על זה.
אז כן, כמו שכבר ציינתי, באיזשהו שלב החלטתי שנמאס לי לצלם דברים שהם נראו לי באיזשהו שלב כבר בנאליים, שכולם מצלמים את אותו הדבר, והחלטתי לנסות לגבש איזשהו קונספט שהוא מקורי באיזשהו מובן. הרבה מהצילומים שנותנים לי השראה הם צילומים בשחור לבן, שמשלבים איזושהי תאורה מעניינת. וגם אני אוהבת שיש איזשהו גורם אנושי בצילום.
למרות שאת לא כל כך אוהבת לצלם אנשים.
כן, בדיוק. זאת
למה?
בעיה. קשה לי להסביר למה. פשוט לא מרגישה בנוח עם זה, וכך לי זמן ליצור את החיבורים בן אדם, וקצת הופריע לי למוזה היצירתית. בדרך כלל אני הכי יצירתית כשאני לבד עם עצמי, ואז אני מצליחה להוציא את הדברים הכי מעניינים. אז
ניסית בעבר לצלם אנשים?
ניסיתי מעט מאוד, ומהר מאוד הגעתי למסקנה שזה לא בשבילי, ולא ניסיתי.
גם כי זה מסובך מדי, זה מורכב, זה הפקה גדולה מדי, זה לעבוד עם בני אדם?
כן, בדיוק, הכל ביחד. גם צריך, תלוי מה אתה מצלם, אבל גם בהרבה מקרים צריך סטודיו, ואין לי סטודיו, וצריך להרים הפקה, שזה... סיפור מורכב, וזה גם סיפור שדורש המון זמן.
שאני רוצה להגיד למה היא מדברת, למה קרן מדברת על הפקה. הצילומים שלה מאוד 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 מוקפדים. כפי שהכרתי את קרן בזמן הקצר שאנחנו מכירים, אני רוצה לציין שהשקיטה שלה על הפרטים הקטנים היא די פנומנלית. אין מה לעשות, מישהו שמגיע מעולם ההייטק, ואת למדת גם
מדעי המחשב ופסיכולוגיה.
את חייבת לפרק לגורמים כל דבר שאת עושה, את לומדת לפני ולפנים.
כן.
כשאת מצלמת נושא חדש, את לומדת אותו לגמרי מההתחלה. כי לא למדת בשום בית ספר מסודר, זה לא במכללה או בית ספר גבוה לצילום.
כן, זה נכון. זה נכון, אני גם למדת הרבה, בעיקר מהתבוננות בתמונות. כשאני רואה צילום שאני אוהבת, אני מנסה לנתח אותו, להבין מה יש בצילום שגורם לי לאהוב אותו, ואיך צילמו אותו, ולהבין את התאורה, ואז אני מנסה לשחזר דברים דומים. וככה אני לומדת.
ואז הגעת למעשה לצילום של פרויקט הבובות, כשהחלטת לקחת בובות ולהתייחס אליהם?
כן, החלטתי בהתחשב בעובדה שאני לא אוהבת לצלם אנשים, וכן רציתי שיהיה איזשהו גורם אנושי בצילום, כי אני חושבת שזה יוצר איזשהו אפקט מאוד חזק. אז הגעתי למסקנה שאני יכולה לנסות להשיג אפקט דומה באמצעות בובות.
וחלק מהצילומים שלך, למעשה את יוצרת מציאות אלטרנטיבית, נורא קשה לזהות אם זאת אישה אמיתית, מודל אמיתי, אלא אם כן אומרים שזאת בובה.
כן, זאת הייתה המטרה שלי בגדול. היה לי מאוד קשה להגיע לזה, כי חיפשתי בובות שנראות אנושיות, ובהתחלה לא מצאתי, וצילמתי בובות רגילות, וזה לא בדיוק השיג את האפקט שהתכוונתי להשיג. אחרי חודשים רבים של חיפושים באי-ביי, הגעתי לבובה שחיפשתי, שהיא בובה בגודל של ברבי, עם תווי פנים מאוד אנושיים, והתחלתי לצלם אותה, וזה היה השלב שבו הבנתי שזה זה, והתחלתי להגיע לתוצאות שבאמת התכוונתי להגיע להם, שזה בעצם, הצילומים מציגים מצד אחד את היופי של הבובה, ומצד שני, איזשהו, יש שם איזשהו קונפליקט בין משהו, בין היופי של הבובה לבין מה שמתרחש בצילום. חלק מהתמונות מצולמות מתחת למים.
יש רבדים עמוקים יותר למה בובות? את שלמד את פסיכולוגיה אולי?
אני מניחה שאפשר לומר שבאיזשהו מקום זה איזשהו ביטוי עצמי דרך הבובה, למרות שאולי זה לא תמיד ככה, אבל במקרים מסוימים כן.
אגב, למי שלא רואה את קרן, היא בעצמה נראית כמו בובה.
אוקיי, זה אתה אמרת.
אפשר לראות בתמונה שצילמנו אתמול.
כן.
על גבי המודעה. אז את ממשיכה, אני מבין, בפרויקט הבובות. לא סיימת את זה עדיין.
אני מאוד מקווה להמשיך. יש לי תקופה קצת חסרת מוזה, אבל אני ציפייה להמשך.
יש לך איזה רעיון לפרויקט הבא?
כרגע לא משהו שהוא לגמרי מגובש, אבל אני עובדת על זה.
תמשיכי פרויקט הבובות, יש שם צילומים פנטסטיים, ממש נהדרים. הם יכולים לשמש כהשראה להמון דברים. אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך, קרן. אני אשמח לעקוב אחרי פרויקט הבובות שלך, ואחרי פרויקטים נוספים בעתיד. אני מניח שאנחנו עוד נהיה בקשר. מכאן אנחנו נעבור לקטע מוזיקלי ראשון, מתוך פס הקול לסרטו של תקשי קיטאנו, בובות.
Thank you.
אנחנו עכשיו עם גדי דגון. שלום גדי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
לא רע.
גדי דגון הוא למעשה הצלם הכי מזוהה בארץ עם להקת בת שבע, והוא מלווה אותה מאז 1990, בערך שנתיים אחרי הקמה שלה, נכון?
לא, היא הוקמה 25 שנה קודם. אני מלווה אותה מאז שאוהד נהרין ונומי פורטיס הגיעו אליה, שזה סביבות 92.
זה 92. אתה נולדת במלבורן, נכון. באוסטרליה. אביך ניצול שואה, ליאון, שרבים מה... צלמים בגילאים שלנו מכירים אותו, בהתחלה גם מתקן מצלמות, אחר כך סוכן של פולרויד בישראל, הוא גם עסק בצילום אוויר. ב-1960 עליתם לארץ וגדלתם בצהלה.
נכון.
אתה התחלת לצלם בגיל 13.
בערך.
בגיל 13, גדי?
קצת קודם אפילו. אני הייתי הצלם של הכיתה בטיולים השנתיים. למזלי, המחנכת שלי מאוד אהבה את הצילומים, וכל שנה היה מעין טקס ריטואלי כזה שחזר על עצמו, שבו היא מתבוננת בתמונות ומחלקת אותם לילדי הכיתה.
ואת המצלמה הראשונה בטח קיבלת מאבא.
נכון.
אני הייתי שמח גם כן לקבל מאבא מצלמה בגיל 13, לא הייתי מתנגד. ב-77, גדי יקים ביחד עם רמי רוטהולץ את הירחון מבט ספורט. צילמתם גם ספורט?
צילמתי הרבה ספורט. האמת שהקריירה המקצועית שלי, המסחרית, התחילה כצלם ספורט במעריב. אחר כך הקמנו את הירחון הזה, ובמקביל הייתי עוזר צלם של כמה מהצלמים הטובים ביותר בארץ באותה תקופה. גברה מנדיל, מיקי אסטל, בן לם, ואיכשהו תמיד שילבתי בין הפרינט לפרסום, לתרבות, להווי.
דיברנו לא מעט על אדם ברוך, שבאמת אני חושב ששווה להזכיר אותו מדי פעם.
כן, בהחלט. אני הגעתי ב-1978 לרעיון אצל אדם. באותם ימים הוא היה שותף להקמת הירחון מוניטין, והגעתי והוא שאל אותי אם אני יכול לעמוד בדרישות, בצרכים, ואמרתי שאני אעשה מאמץ, ומאז בעצם עד יומו האחרון עבדנו ביחד.
והיית צלם מערכת הראשון למעשה של מוניטין.
נכון.
שהיה המגזין הראשון בצבע.
הוא היה בעצם המגזין הראשון בצבע. היו כמה מגזינים איזוטריים.
היה את העולם הזה.
היה את מושג שאדם ערך. היו עוד, אבל לא בצבע ולא במתכונת הזאת. ובעצם, אתה יודע, בימים הראשונים...
אתה הגעת לפני מיכה קירשנר למוניטין?
כן, אני הגעתי לפני מיכה קירשנר למוניטין, ועקב נסיבות שאני לא יכול לפרט פה, מיכה החליף אותי החל מהגיליון הרביעי. והוא עשה עבודה מדהימה.
מאז אתה עבדת למעשה כמעט בכל המגזינים בארץ, בכל העיתונים. הצילומים שלך מופיעים ממש בכל מגזין ועיתון אפשרי.
אני עבדתי לדעתי לרוב העיתונים בארץ, המגזינים. צילמתי פרסום, במה, תרבות. דיוקן פוליטי, דיוקן כלכלי.
כן, בין הדיוקנאות הפוליטיים צילמת את בנימין נתניהו, את שמעון פרס, יצחק שמיר, ואני חושב שאתה...
את רבין, שזה צילום מאוד חשוב ויקר לי.
וממש את רוב הפוליטיקאים המובילים בארץ היו אצלך בסטודיו. ואז עברת לצלם, בעצם עבדת גם עם תרטקובר, גדעון מיכאי, בפרסום.
תראה, תמיד יש שילוב של פרסום, עיתונות, תרבות, תנועה, כי תנועה זה תחום שאני עוסק בו הרבה מאוד שנים. אני מתעניין בריטואלים, בתקסים, ואני אוהב לצלם דברים שזזים מהר בפריים.
כן, אני כבר שמעתי על צילומי הדיוקנאות שלך בתנועה שהם מדהימים ועדיין לא יצאו בתערוכה, אגב.
נכון.
אנחנו מחכים לזה, גדי, אנחנו מחכים, ואני אלחץ אותך ואני אזמין אותך שוב כשתצא תערוכה עם דיוקנאות בתנועה.
תקשיב, אני מנסה להיות פעם ראשונה מאוד עקרוני. אולי פה הייתי רוצה להזכיר את האוצרת, את יהודית גואטה, שבעצם היא קשתה על חיי בזה שהיא נתנה לי את האפשרות לבחור מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה להציג בתערוכה, ומה הערך המוסף שאני חושב ואיך אפשר לתווך את זה.
על זה אנחנו נמשיך לשוחח אחרי הקטע מספר 2 שלנו של דביוסי, אחר צהריים של איש התייש, אפרי מידי דו פון.
ראית אותי עכשיו. הקטע של דיבוסי מתחילת המאה ה-19 היא בעצם המקום שממנו מתחילה את הארוחה. אני הרשיתי לעצמי לצרף את ניז'ינסקי.
לפני כן רצית לומר עוד כמה מילים על יהודית גואטה, יקרה?
כן, בקיצור, מה שקרה עם יהודית ש... אנחנו, אין בינינו היכרות אישית, אנחנו מכירים מזה שאנחנו מרחפים באותו מרחב, באותו זמן. קודם כל, התרגשתי מאוד מהפנייה שלה, כי יהודית היא סוכנת ממסד במובן החיובי של המילה. וכשהממסד הגיע, לא אני זלזל בהצעה, ומאוד התרגשתי. יהודית אפשרה לי בעצם לבחור מה אני הולך להציג, ותוך כדי כך היא הקשתה בכל אופן עליי, כי זה אילץ אותי לקחת אחריות קצת יותר גדולה, ובעולם כל כך הצהרתי שאנחנו חיים בו עשיתי החלטה, והיה לי איזה צורך כמעט אובססיבי להיות עקרוני לשם שינוי.
ולחבר את המחול בשלושה נדבכים, שאני בהתחלה קצת לא הבנתי את הקשר, אז כשהייתה לנו שיחה, פתאום התבהרו לי המון דברים.
אבשלום, אתה יודע, זה די מדהים אותי. אני גם חשבתי על זה בימים האחרונים הרבה, שבעצם ברגע שאתה הולך לכיוון העיקרון, אתה נתקל ב... אני מדבר כרגע באיזושהי מין התנגדות מנומסת. כי קל לנו יותר להציר הצעות, להראות אותן ולהמשיך הלאה. אני חשבתי שמן הראוי שאני אעשה קצת סדר עם עצמי. אוקיי?
אז למעשה התערוכה הזאת היא סגירת מעגל שלך עם עצמך ועם האבות שלך.
סליחה, היא יותר פתיחת מעגל מסגירת מעגל.
רגע, אני רק רוצה להבהיר למאזינים, סליחה ברשותך, שמה שמדובר זה הקשר בין ניז'ינסקי, פינה באוש ואוהד נהרין.
נכון. התערוכה עוסקת בעצם עם אולי השלוש פרסונות החשובות והמהותיות, לפחות שניים מהן מוכחות וגם השלישית, אבל אני לוקח אחריות על הצהרה הזאת, והם וצלב ניז'ינסקי, פינה באוש ואוהד נהרין. ניז'ינסקי הוא מקור מיובה, כי ניז'ינסקי חי בתחילת המאה ה-19, ואני לא הייתי שם. מסתבר שכמות האינפורמציה שיש לנו עליו, המצולמת והכתובה, היא מזרית.
רק לומר שב-1917 ניז'ינסקי פרש מהבמה, עבר עם משפחתו לשוויץ, ושם לאחר זמן קצר הוא חלה במחלת נפש, נשא אותה עד סוף ימיו ב-1950 כשהוא היה בן 60.
נכון. אני אחזור לניז'ינסקי קצת מאוחר יותר, אבל אני משתמש בניז'ינסקי כנקודת פתיחה. היצירה פולחן האביב והמחול, שנחשב לתחילת המחול המודרני, עוררו מהפכה עצומה. היו קריאות של בוז רבות, היו אפילו קבוצות מחאה שהתארגנו ובאו להפריע להופעות שהתקיימו בדיאגלב בפריז. ובעצם ניז'ינסקי הוא צד ימין של התערוכה שלי. הוא מייצג את הנקודה ממנה אני יוצא. בעיניי הוא מיתוס שהוא לא כל כך ניתן להוכחה, אז בוא ניתן לו את הכבוד ונשאיר אותו כמיתוס.
למרות שיש אומרים שהוא אחד מאבות המחול המודרני.
בהחלט, אוקיי. אנחנו נעבור ממנו לפינה באוש.
לפינה באוש, לפני שנדבר עליה, הייתי רוצה לשמוע קטע קצר שהוא מתוך פסקול הסרט פינה של וים ונדרס. שלא צפה בסרט, מומלץ, מומלץ בחום.
אני מתבייש לומר לך כמה פעמים ראיתי את הסרט הזה.
אל תתבייש, אני גם.
אני ראיתי אותו 14 פעם, ואני כל פעם לומד בו, ומתרגש ממנו, והשיער מסתמרר לי.
בוא נדבר על פינה.
כן, פינה היא בעיניי מיתוס בהתהוותו. היא חלוצת מה שמכונה תיאטרון תנועה. היא לדעתי אחד מהדמויות היותר חשובות, למרות שלא כל כך מדברים על זה, בתעשיית הוידאו. היא מאלה שהעבירו אותו ממדיה שמתווכת שירה למדיה שמתווכת אומנות. היא מולטי-דיסציפלינרית באופן טוטלי. היא מביאה את הכל לבמה. היא הבמה. היא רקדה למיטב ידיעתי רק בריקוד אחד שלה, שנקרא קפה מולר.
וקפה מולר הוא למעשה היצירה החשובה ביותר שלה.
לדעתי לא. לדעתי היצירה החשובה ביותר שלה היא פולחן האביב, שהיא הפכה ביניי לאיזשהו מין קו שבהיותך עוסק במחול, יוצר, חרוגרף, רקדן, פרופורמר, אתה לא יכול להתעלם ממנו.
היא הייתה אגב הראשונה ש... שהרקדנים שלה רקדו בעיניים עצומות בקפה מולר?
יש בקפה מולר גם קטע כזה.
קטע מרתק.
הריקוד עצמו הוא, הוא מרתק, ואני צילמתי אותה, מבצעת את התפקיד הראשי שם, וזה רגע ש... זה רגעים שאני לא אשכח לעולם. היא ענקית. אני לא רוצה להישמע סופרלטיבי ושכונתי משהו, אבל פינה באוש היא אחד מהיוצרים החשובים ביותר באמנות בכלל, במחול בפרט, של המאה ועשרים.
כמה מילים על התהליך מתוך הטקסט שכתבה יקירתנו יהודית גואטה.
תיקון, את הטקסט בסוף, את ההקדמה כתבה יהודית גואטה. הטקסט הוא שילוב של עבודת רפרנט שעשתה לפני שנתיים, חברה מאוד טובה, מרב יכין, מגיע לה את הקרדיט.
יפה.
שבו היא משלבת, מחברת את תיאוריית הוויית הזמן של היידיגר עם הצילום מחול שלי.
אז בואו נקרא מספר משפטים מתוך הטקסט שיצורף לתערוכה. שלוש האקסטזות בראי הצילום, צילומי המחול של גדי דגון, מפגישים את הצילום החד פעמי, המבקש ללכוד פיסת הוויה ולשומרה עד לאינסוף. עם מדיום המחול החמקני, המונה בהתכוונותיות דינמית עד לאין קץ, כצלם הרוקד עם המצלמה במטרה לסמן את הוויית המחול, דגון יוצר הנכחה של החריגה האקסטטית של הזמניות. עכשיו, היא, פה, היא מדברת על זה שאתה רוקד עם המצלמה?
כן, אני בעצם שמתי לב שכשאני מצלם, אני רוקד.
אפשר אגב לראות בפורטרט שצילמתי את גדי למודעה שמצורפת לתוכנית, גדי רקד לי בסטודיו. והוא נכנס לאקסטאזה.
תקשיב, אני משתדל, ככל שהזמן עובר, לרקוד יותר ויותר, אני מוצא בזה הנאה, נחמה, אני מתרכז ככה. אני מרשה לעצמי לזוז, לנוע יותר, פיזית, עם הגוף.
מה אתה מרגיש כשאתה נע בצורה כזאת עם המצלמה, ואיך אתה יכול בכלל לתפוס כל מיני רגעים מסוימים, או שזה חלק מהעניין?
קודם כל, אני מרגיש שקל לי להתמודד עם דימוי שינה בתוך הפריים. מה שאני בעצם מבצע, אני מבצע הרבה מאוד פעולות במקביל. אני גם מתעד את מה שאני רואה, את הריקוד, על כל ההיבטים הביוגרפיים, נכנה את זה. מי הרקדן, למה הרקדן, איך הוא לבוש, איך הוא נראה, מה היצירה, מה המוזיקה, מה הנרטיב הדרוש ללהקה, מה זה אומר לי. ובתוך התהליך אני מרשה לעצמי גם לפלוש למקומות פנימיים שלי ולהשתמש בנראות, לחקור את הדברים שאני עוסק בהם.
אתה היית קורא לצלך חוקר תנועה?
אני, אל תיתן לי לגמגם, כי אני לא יודע מה לענות על השאלה כזאת, אבל אני עוסק בתנועה באופן אובססיבי כבר קרוב ל-30 שנה בערך. אז אני מניח שזה סוג של חקר, אבל אני...
כמובן לא אקדמי, אבל מתוך חוויית היצירה שלך.
בוא נסייק את הכל שאני אוטודידקט לחלוטין, אין לי שום יומרה לייצג שום דבר מעבר למסע שאני עובר. אני גם לוקח אותו ממקום שאני מגדיר כפועלות צילום. אני פועל צילום, אני לא מתיימר לשום דבר מעבר לזה. להפך, אני חושב שזה המקום הנכון והבריא לגשת למציאות ולהתמודד איתה דרך המצלמה.
פועל צילום זה הגדרה יפה. לפני שנעבור לצלע השלישית שהיא יועד נערין, אנחנו נעבור לקטע המוזיקלי הבא, אלבו, The Bones of You, ואחר כך תספר לי למה בחרת את השיר.
So I'm there charging around with a juggernaut brow, overdraft speeches and deadlines to make, cramming commitments like cats in a sack, telephone burner, a purposeful gate. When out of the doorway the tentacles stretch of a song that I know, and the world moves in slow-mo straight to my head like the first cigarette of the day. And it's you and it's me, and we're sleeping through the day, and I'm 5 years ago and 3,000 miles away. Do I have time? The man of my caliber stood in the street like a sleepwalking teenager. No, and I dealt with this years ago. I took a hammer to every memento, but image on image like beads on a rosary pull through my head as the music takes hold and the sickener hits. I can work till I break, but I love the bones of you that I will never escape. And it's you and it's me, and we're sleeping through the day, and I'm 5 years ago and 3,000 miles away.
גדי.
כן, השיר הזה, תקשיב, אני יכול להקשיב לו 100 פעם ביום, לפחות. זה שיר שהיה באחד הדיסקים של אלבו, שזאת להקה שאני מאוד מאוד אוהב, ואיכשהו מעצמו הוא הפך מעין שיר פרידה לאחותי, שנפטרה לפני קרוב ל4 שנים, ואחר כך הפכתי אותו לשיר פרידה מבנות זוגתי. או יותר נכון, שיר הפרדות שלי, ועכשיו אני ממשיך איתו ואני מקווה שזה יהפוך לשיר של התחלות
חדשות. אני מקווה מאוד בשבילך. אוהד נערין, אחרי כל כך הרבה שנים אתה בטח, ולפני שהוא מדבר, אתה כבר יודע מה הוא רוצה להגיד?
תתפלא, הרבה מאוד פעמים לא. למזלי, באמת, תקשיב, אין מספיק זמן ומקום והוא שאני יכול לקחת אותו לכל כך הרבה מקומות עם מועד. ובעצם הדבר החשוב ביותר שאני קיבלתי, והוא משמעותי בצורה נחרצת בתהליך העבודה וגם בתהליך החיים שלי, זה ההכרה וההבנה שאנחנו נמצאים בתהליך שאף פעם לא נגמר. כאילו, יש המשכיות. כמובן שאתה חווה את ה-high and low של זה, את הנמוך, את הגבוה, את המפחיד, את האופורי, אבל זה משהו שאני קיבלתי ממנו, והוא לא יסולא מפז.
זו אחת הסיבות שבחרת בו.
אני לא בחרתי בו. נומי פורטיס לפני 25 שנה ירדה ברחוב שבזי ושאלה אותי אם אני מוכן לבוא לנסות לצלם מחול. אני הסכמתי בסקרנות רבה.
אני התכוונתי, בחרת בו לתערוכה.
ברור, אוהד, 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 אוהד מבחינת התערוכה בעצם הוא הדמות הדומיננטית ש... כאילו פורצת את הקו של פינה, ונזרקת לחלל לאיזשהו מקום שהוא עוד לא נודע. הוא עד עוד פה, ואולי, והוא כבר סוג של מיתוס עוד בימי חייו, והוא יהיה הרבה יותר בהמשך. שמה יש כבר התעסקות ממקום נוסף מעבר. יש שמה, אתה יודע, ההתפתחות של המחול היא מאוד מאוד איטית. המעבר לפוינק למשל, זו הייתה מהפכה. אוהד מייצג בפניי את המהפכה, את האבולוציה העכשווית במחול, עם שפת הגגה שלו, עם המחול שלו. רק לסבר את אוזניך, אנשים לא יודעים את זה, אבל להקת אלווין איילי, שביצע חילוף אדמיניסטרטיבי אומנותי, בחרה להתחיל את העונה הראשונה תחת הניהול החדש עם קטע מאחד מיודע שהוא מאוגד בתוך שם ריקוד שנקרא מיינוס 19, שזה קובץ של מספר עבודות של אוהד, ובעצם רוקדים את אוהד היום בכל הלהקות החשובות בעולם. העולם מלא ביוצרים ישראלים, בכוריאוגרפים, ברקדנים, בפרופורמרים, והרבה מאוד, ואני נותן לו את הקרדיט על כך, אנחנו נחשבים היום למעצמת מחול.
גדי, השיחה מאוד מאוד מעניינת, ואני חושב שאנחנו נאלץ לוותר על שיר. אז זה או של קין, או של הולוטוק.
אני מוותר על השיר של The Choir of Young Believers.
של הולוטוק.
נכון, ויש לי סיבה
okay.
לבחור את השיר של קין.
מצוין. אז בוא נמשיך רק, קודם כל, איפה תוצג התערוכה?
התערוכה מוצגת במכללת הדסה בירושלים.
תאריכים?
היא נפתחת בראשון באפריל, נסגרת נדמה לי ב-25 לרביעי, או החמישי. אני לא זוכר כרגע, ואני מזמין את כולם.
שוב, האוצרת.
האוצרת, והמון המון המון תודות ליהודית גואטה, שמעבר לחוויה לנהל איתה דיאלוג על צילום, על מחול, היא אדם מרתק, ואני מודה לה על כל העזרה והתמיכה בפרויקט.
פנטסטי. גדי, אני הייתי רוצה לשאול אותך מה הפרויקט הבא.
הפרויקט הבא הוא סדרה...
אגב, סליחה, ברשותך, דף התוכנית מבקים, אלבום שנקרא עבודות של גדי, ואז באמת אפשר לראות את העבודות שעליהן אנחנו מדברים.
נכון.
הפרויקט הבא.
התוכנית הבא, הפרויקט הבא שלי הוא סדרת ספרי ריקוד שבעצם ספר בפחות או יותר פורמט של ספר שירה, שעוסק במחול אחד פרטני, שבו אני מציג סדרה של תמונות מתוך היצירה. בחרתי בחמישה כוריאוגרפים, כמובן באוהד נערין עם וירוס, רועי אסף עם הריקוד גרלס, ארקדי זיידיס שקט, עודד גרף בריקוד ויוסי ברג בריקוד בודילנד, וניב ושיינפלד ואורן לאור בדירת שני חדרים. וכל ספר יכיל צילומים וטקסט בעל ערך מוסף שיכתב לא דווקא בהכרח על ידי מישהו ששייך למיליה של המחול או ביקורת המחול, והמטרה היא לתת עוד פן של כל ספר שיתעסק בנרטיב אחר של העבודה והיוצר.
וזה כבר בעשייה?
זה בשלב ראשון של עשייה. בנוסף, אני עובד על תערוכת מחירה למען סוזן דלל.
למה לא למען הספרים שגדי יוציא?
תקשיב, כמות הזמן היא מוגבלת, וגם כך אני מוצא את עצמי עובד מ-6 בבוקר עד 4 לפנות בוקר למחרת. כמו שאמרתי לך, אני רואה בזה פועלות, אני לא יודע אחרת, וזהו.
יפה. טוב, גדי, רצית להגיד תודה למישהו?
כן, בהחלט. קודם כל, אני רוצה להודות ליהודית גואטה, כמובן. אני חייב לתת קרדיט גדול לאדם ברוך, מורי ורבי, לנומי אביב, שליפתה אותי ועצרה את רוב הפרויקטים שלי עד היום. כמובן, למיכאל ויונתן, הבנים הנפלאים שלי, ולכל מי שאוהב, תומך ועוזר לי לכל אורך הדרך, ובמיוחד לאוהד נערין וללהקת מחול בת שבע.
נפלא. גדי, אני מניח שאנחנו נתראה בפתיחה של התערוכה.
אני אשמח לראות אותך שם.
אני מאוד מאוד מאחל לך בהצלחה.
תודה.
ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה שוב לגדי דגון, תודה לקרן סגב, וברכות הערב פתיחה לתערוכה החדשה. אנחנו נעבור לשיר האחרון של קין, Somewhere Only We Know.
sun.